היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. והיום אני מארחת אומן, צייר, פסל, יובל שאול. יובל שאול, בן 62, למד אצל דוקטור מילשטיין בפריז, ואחרי הצבא, כן, אחרי הצבא נסעת לפריז, ובארץ למד באבני. מאז הוא באמת זכה בפרסים ובמלגות מקרן תרבות אמריקה. יש לו הרבה תערוכות יחיד מאחוריו ותערוכות קבוצתיות, ואני מאוד מתפעלת מזה שהוא מתפרנס מהאומנות שלו. מצליח ליצור וגם להתפרנס. אז אנחנו כולנו כאן כדי לשמוע, יובל, איך עושים את זה, ובכלל, מה התפיסה שלך לנושא הזה, ואולי אני אתחיל מהדבר הזה שקראתי, שכתבת שהאוורד סטרן אמר, אומן זה מי שמתפרנס מהאומנות שלו. אז מחר ואנחנו עוסקים באיך להתפרנס מהאומנות, אני אשמח לשמוע.
שלום. כן, יש, לא סתם, יש אמרה מאוד יפה בברכה, זה משהו שאדם רוצה לראות ברכה בעמלו, ואני חושב שזה אחד הדברים ששזורים בעיניי היום, בתקופה שלנו, בעשיית אומנות. אני רוצה לומר שבגדול צריך לשאוף לפשטות, ואני רוצה להסביר איך זה בעיניי. וכל מה שאני חושב זה בסך הכל הצורה שבה אני חי. יש סוגים שונים של אנשים שרואים את החיים מכל מיני זוויות. אני יכול רק להאיר את הזווית שלי ולשתף במה שאני עושה ומרגיש ופועל.
אולי רק תתאר לנו רגע, איך נראה היום בחיים שלך? איך החיים שלך מתנהלים היום?
החיים שלי די כאוטיים. אני אוהב את זה. בכלל חיים של, זה הרבה מאוד אי-וודאויות בהרבה תחומים. היום יכול להתחיל במקום אחד ולהיגמר במקום אחר. חוץ מי יש פגישות או דברים מסוימים, הרבה דברים, הרבה מתבטלים, לא יוצא לפועל, כל מיני אקסידנטים, וצריך לדעת להתנהל עם הדבר הזה.
כמה פעמים אתה בא לסטודיו ליצור?
אני משתדל להיות כל יום בסטודיו. יש ימים שאני לא נמצא. הסטודיו הוא מקום מלא אמוציות. הוא מרחב של חשיבה לא פחות מאשר מרחב של עשייה. הוא המקום שבו יש את הרגעים הכי יפים, הוא המקום עם הרגעים הכי קשים. יש ימים שאני לא יכול להיכנס לסטודיו. ולשמחתי, אני יכול להרשות לעצמי לא לעשות את זה. אני לא עובד בשביל מישהו, כן? אני לא הולך לעבודה. יש ימים שאני לא יכול ללכת לסטודיו. לא רוצה להיכנס לשם, לא עושה לי טוב להיכנס לשם. המקום הזה מאוד טעון. אתה נכנס לסטודיו והוא צועק, יובל, לא קורה כלום. לא עשינו שום דבר. כל הצבעים, כלי עבודה, האומנות, הם כאילו דורשים ממני, כמו כלב שרוצה לצאת החוצה, לטייל. ואני לא, קשה להתאמת עם זה. עכשיו, זה לא קשה במובן של סבל או איסורים. אני לא טיפוס כזה. התמזל מזלי ואני לא טיפוס כזה עם יותר מדי מצבי רוח וזה, וזה מעניין של מזל. אז זה משהו שאני יכול להרשות לעצמי.
כמה שנים אתה חי רק מהאמנות שלך? בוא, תן לנו רגע איזה, בכל זאת. תראי, יש מאחוריך הרבה הישגים.
תראי, אני אגיד לך, איך שהתחלתי, אני הבנתי משהו מאוד מהר בבית ספר לאמנות. הגעתי למקום שעשה לי טוב על הדרך הקשה. למדתי אצל ישראל הירשברג. ציור ריאליסטי. הבנתי שאני לא רוצה, כן, הבנתי שאני לא רוצה להיות צייר. כמה אני לא אוהב לצייר, אבל כמה אני אוהב ציור. זה היה בשבילי הבית ספר הכי טוב. יכול להיות שהייתי הולך למדרשה, או לבצלל, והייתי יכול להתפרע ולבטא את עצמי, יכול להיות שהולך לאיבוד. הדבר הזה תרם לי מהרבה מקומות, כי גם תמיד אני קצת אוטסיידר. אני לא שייך לברנג'ות הגדולות. וזה הכריח אותי לפעולה. והפכתי את הדבר הזה מבחינתי ליתרון. עכשיו, אני הבנתי משהו מאוד מהר בבית ספר, שהרבה אנשים שהיו טובים בבית הספר, עשו את התרגילים כמו שצריך. ואז הם קיבלו ציונים טובים על התרגילים שהם עשו. אבל אמרתי, תגידו, אתם עושים אומנות? לא, הם עושים את התרגילים ואת העבודות. אבל אין לכם מה לומר, זאת אומרת, אתם לא... אני הייתי הולך הביתה לסטודיו, גרתי אז בפלורנטין באיזה חור, $50 לחודש, והייתי עושה, הייתי עושה את האומנות שלי. לא הייתי עושה את הרגילים. לא, זה נראה לי מיותר. בסוף השנה הייתי מביא עבודות ולביקורת עבודות שיקסחו, שלא יקסחו, אבל הייתי עושה אומנות. קצת את הרגילים בהתחלה הבנתי שזה לא מעניין אותי הדבר הזה. וראיתי שהרבה אנשים, לימים שקצת לימדתי במכון הטכנולוגי בחולון, תקשורת חזותית וחשיבה יצירתית, אמרתי לסטודנטים, תקשיבו, אצלי מי שיהיה צייתן לא יוכל להצטיין. זה לא לימודים רגילים שאתה לומד היסטוריה או מתמטיקה ואתה תלמד את החומר ואתה תוציא טיונים טובים במבחן. יש קשר בין צייתנות להצטיינות, אמנם אחד בטט ואחד בטף, אבל אולי השפה קדמה לכתב. מי שיהיה צייתן אצלי בקורס לא יכול להיות סטודנט טוב, אני מאוד מצטער, זה לא עובד אצלי ככה. וזה חלק מהמוטו שלי בחיים. אני מאוד אינדיבידואליסט.
כלומר, לפתח חשיבה עצמאית.
בדיוק. בדיוק. ולהבין שהחיים ואומנות הם אחד, בלי הירואיות גדולה, זה לא קריירה, זה לא זה, זה החיים. אבל מצד שני, כמו שאמרת, מה סדר יום? אני כמעט כל בוקר קם, שותה קפה, חושב, עובר קצת על זה ועושה ספורט, או שאני בים, או שאני רוכב על אופניים, או שאני בחדר כושר, וזה השגרה שלי, ויש לי משפחה, שזה דבר מאוד חשוב, זה עוגן מאוד 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 חשוב. יש לי הרבה חברים, ויש לי הרבה חברים מאוד טובים, מכל התחומים, נדלן, הייטק, עורכי דין, אדריכלים, אומנים, you name it, מכל הכיוונים וכל קשת, כי אני אוהב מאוד אנשים, אני אדם סקרן. ואיך אמר, אם אני לא טוב פעם, ג'ורג' ברנרד שואו, אני לא... הוא אמר, אני צריך שהחיים שלי יהיו די רגילים שאני אוכל להתפרע באומנות שלי. אני לא נראה כמו אומן, אני לא מתנהל כמו אומן, אנשים רואים אותי ברחוב, בחיים לא חשיבו שאני אומן, אין לי קעקועים ואין לי עגילים ואין לי שיער ארוך ואני לא זרוק, לא יודע מה, זה לא אומר שכולם, ואני לא נראה איפסטר, זה לא משנה. באופן כללי, יש התכוונות מאוד מאוד רצינית להבין שהאומנות שלנו, האומנות שלי היא היחס שלה כמו לילדים שלי. הם צריכים את האוכל הכי טוב, את בתי הספר הכי טובים, את הגנים הכי טובים, את ה... לא יודע, את חס וחלילה, הם צריך רופא הכי טוב, שהם יהיו לבושים יפה, שהם יהיו נקיים, שהם יהיו מנומסים. אתה עושה הכל למען הילדים שלך. אותו דבר באומנות, אתה עושה הכל בשביל לקדם את מה שאתה עושה, ואתה והאומנות זה אחד בעניין הזה.
אבל איך היה לך אומץ? להגיד, אני עושה רק אומנות.
תראי, בהתחלה...
עבדת בכל מיני מקומות?
אני לא עבדתי... איך זה הלך? אף פעם לא הייתי... אף פעם בעצם לא ממש עבדתי. אני לא יכול ש... אחד היתרונות הגדולים של החופש שלי בתור אומן זה שאין לי עובדים, אין לי בוסים על הראש, ואני לא מספק שירותים לאף אחד. אוקיי? אני לא מספק, אדריכל נותן שירותים, עורך דין נותן שירותים.
בחודש הראשון, יצאת מהלימודים.
זה התחיל כבר בלימודים. גם הבית שגדלתי בו היה בית עם הרבה אנשים, וההורים מאוד פרגנו לי, והיו באים כל מיני אורחים, וחלקם מחול, והיו באים איזה, ולאט לאט הצעתי את העבודות שלי למכירה, ואמרתי, תשמעו, אני מוכר...
עוד בזמן הלימודים?
כן, אתם רוצים לקנות, זה, אז התחלתי למכור במעט כסף, ובעיקר על האנשים שבאו מחול, חברים של ההורים שלי, אני זוכר שהייתה לי איזו פגישה ראשונה, שלמדתי מן השיעור מאוד גדול. הגיעה איזו אישה איכשהו אלינו הביתה, שהיא הייתה בין השאר כנראה גם אספנית אומנות, והיא אמרה, תביא כמה עבודות אליי להילטון. הייתי מאוד מאוד צעיר, והבאתי כמה עבודות, גלגלתי לכמה נופים שציירתי על ניירות כאלה, והיא מאוד אהבה, ואמרתי לה איזה מחיר, והיא קצת התווכחה איתי על המחיר. ועבר לי בראש, בונה, מה היא חושבת? היא משלמת על הסוויטה הזאת, היא לא יודע כמה, $2,000 ללילה, והיא מתווכחת איתי שאני רוצה $500, והיא אומרת לי אולי קצת פחות, אז תן לי הנחה. כשאני רוצה משהו, אני חוסך בשביל שיהיה לי, ואז אני לוקח משהו לטווח ארוך. אבל הדרך זה למדתי שיעור מאוד מאוד חשוב, על ערך של של מוצרים, של נכסים, של הסתכלות, מה הערך שלי, אין לי ערך. שאני היום רואה אומנים צעירים שאומרים לי, יובל, כמה שווה עבודה שלי. אני אומר, תקשיב, על העבודה שלך אין כרגע ערך. אתה יכול להיות פיקאסו בין 25, אולי אף אחד לא יודע עליו, אבל ערך שוק אין לה. אז אתה יכול להגיד, שמע, אני רוצה בשביל $2,000, אבל אין לה ערך, אף אחד לא קנה את זה עדיין.
אבל זה איך לך היה אומץ לבקש $500?
אז אני...
ובכלל, הרי רוב האומנים, הבעיה שלהם זה רק תרצו,
אני לא
מעיז לבקש כסף.
אני לא חושב במונחים של אומץ, אני חושב במונחים של ביטחון עצמי. אומץ זה משהו שצריך להתגבר עליו, אף פעם אני לא הייתי צריך להתגבר על זה. יש לי מספיק ביטחון לבוא ולהגיד מה שאני חושב ומה שאני רוצה בצורה מאוד נעימה, לא... ומה שהבנתי זה... זה כללים מאוד פשוטים שלא רק שלי, שקודם כל אף אחד לא חייב לי כלום. שום דבר הוא לא אישי, באמת, כמעט שום דבר הוא לא אישי, אף אחד לא חייב לי כלום. גם אם הוא הבטיח שהוא יבוא ויקנה ואמר והוא יבריז והוא לא בא, הוא לא חייב לי שום דבר. זה הכל עניין של תאום ציפיות. להוריד מיד מסדר היום את החשיבה של המרטיר, של הקדוש המעונה, שאני עושה איזשהו משהו, עשיית אמנות בעיניי יהיה כמו עשייה של כל מוצר אחר, התהליכים שעוברים לי בראש, בסטודיו, הם תהליכים שלי שיכולים להיות מרגשים, מפעימים, כמו כל דבר אחר, אבל זה לא שונה מאחד שמפתח, לא יודע מה, מכונות כביסה שהוא מאוד מתלהב מזה, או הייטקיסט, או כל אחד אחר, זה תהליכים, אבל הם התהליכים שלי. ואני חושב שכשהבנתי את זה, ירד מני הרבה משקל. אני, אין לי שום חשיבות, אני עוד אדם בעולם, ואני... עושה אומנות, אני יוצר אומנות, בהתלהבות, ברגש, אבל ברגע שזה יוצא החוצה מהסטודיו, זה מוצר כמו כל מוצר אחר.
אוקיי.
זה חסך לי הרבה עוגמות נפש. חסך לי הרבה מאוד עוגמות נפש.
כי אתה יודע, אחת הבעיות שאני רואה אצל אומנים, זה ההיקשרות הזאת. כאילו, האומנות זה אני. וכשלא רוצים, או יש איזו ביקורת, או יש אלבון נורא גדול, ויש פחד מזה. אני מדברת הרבה על להפריד את הבן אדם מהיצירה שלו.
נכון מאוד.
הרי אנחנו זה לא היצירה. אנחנו אלה שיוצרים את היצירה, אבל יש את האדם ויש את היצירה. וברגע שאנחנו עושים את ההפרדה, הרבה יותר קל לנו, כי אחרת האגו מאוד מבלבל אותנו.
אני מאוד מסכים איתך, זה משהו שאני הבנתי, עוד לפני שידעתי להסביר אותו, הבנתי אותו בחיים שלי. מאוד מאוד קשה להעליב אותי. להעלב זה בחירה. אני יכול להתבאס מדברים, לכעוס, אבל אחרי שעתיים, שלוש זה עובר. אם אני מבין שזה מעכב אותי, אז אין לי טעם להתעסק עם זה. אוקיי? לא, אדם שעוסק באומנות צריך להבין שבתור, אם אתה אומן טוב, חצי מהאנשים צריכים לאהוב את העבודה שלך, ואפילו לאהוב מאוד, וסביר להניח שיותר מחצי יגידו שזה משעמם, לא טוב, גרוע, מעצבן, נורא והיום. תבין את זה. אוסקר ויילד אמר שיצירת אמנות היא טובה כשמדברים עליה ב-360 מעלות. שהיא נשגבת מצד אחד ושהיא מחורבנת וחסרת כל חן מצד שני.
יש מקום לכל הדעות.
בדיוק. בדיוק. אולי אומן, אתה יודע שאתה הופך להיות כבר אחרי שאתה מת, או בסוף ימיך אתה כבר הופך להיות איזשהו מוסד, אז בסדר, אז באמת אין הרבה אנשים שיגידו על אנדי וול, או פיקאסו, או לאונרדו דה וינצ'י שהם אומנים גרועים, אבל אתה צריך איזשהו מהלך של זמן.
אבל בוא ניקח אותך רגע להתחלה, זה מאוד מעניין אותי, כי יכול להיות שמקשיבים לנו הרבה אומנים צעירים, ושהם חוששים להתחיל, ואתה, איך אפילו בת זוג שלך קיבלה את זה, שאתה הולך לחיות רק מאומנות, איך זה קרה?
אני רוצה להגיד לך משהו לגבי החשש. זה משהו שתגיד, אני מדבר עם הילדים שלי וזה... בבורד, חבר המנהלים אצלי בראש, הרי החיים שלנו מתנדנדים בין תשוקות לחרדות. 51% יש לתשוקות ולדברים הטובים, ורק 49% יש לו חרדות ולא פחדים. הם בחיים לא יכולים לנצח, הם יכולים לשכנע, אבל הם לא יכולים לנצח. רק התשוקות יכולות להטיל וטו. וזה משהו ש...
זה יפה.
כן, זה אצלי בראש, בתוך הבורד. זהו, זה החלוקה. זה לא אומר שאני באמת נמנע מדברים לעשות כי הם לא שווים, או שהם לא כדאיים, אבל אני לא מונע... פחדים לא מנהלים אותי.
אבל בתחילת הדרך, צריך לפרנס, צריך
להביא אני אגיד לך,
כסף זה, הביתה,
נכון,
מה עושים?
זה קצת כמו לבחור להיות עצמאי או להיות שכיר. לא כולם בנויים לזה. יש אנשים שזה קשה להם, ואני מבין את זה. אתה לא יכול לדרוש את זה מכל אחד. יש אנשים שבנויים להצליח בתור שכירים, ובאמת לקבל מטלות ולעשות אותם על הצד הטוב ביותר, ואני לא מזלזל בזה. ויש אנשים שהם עצמאיים. אני טיפוס מאוד מאוד עצמאי, אני לא...
אבל אתה יודע, אנחנו אומרים שבשביל להיות אומן, אתה צריך להיות מאוד רגיש, נכון? כדי להיות מסוגל לראות דברים בצורה אחרת, להבין אותם, להרגיש אותם. הרגישות הזאת,
תגידי, בשביל להיות מהנדס, בשביל להיות מנתח מוח, אתה לא צריך רגישות. בשביל להיות...
לא ברמה כזאת.
תראי, זאת הרומנטיקה שאני קצת נרתע ממנה.
לא, אבל אני רציתי כזה להשלים את המשפט ולהגיד שלפעמים הרגישות הזאת פוגעת בהם במקום הזה של החשיפה ושל לדחוף, ואני לא
מוכן לקנות
זה משפיל, למכור זה משפיל.
לא הרגישות מפריע להם, הרגשנות מפריע להם.
הרגשנות.
הרגשנות והאגו. פאק דה אגו, אוקיי? הבושה מתה. אז אני לא איזה נודניק ואני לא זה, אבל... אני צריך לקדם משהו, וכל מה שיפריע לי בדרך, כמובן לא ירמוס אנשים, ולא... אבל אני אנפה אותו. יש שאומרים שהדבר הכי קשה, החוכמה הכי גדולה בחיים זה לדעת להפריד בין תפל ועיקר, או כמה שזה קשה. טווח הקצר, בינוני וארוך. אז זה לא שיקולים בכלל. אצלי זה לא שיקולים. אני יכול להגיד, שמע, אני רוצה לצלצל, אבל אני לא אצלצל לה ביום ראשון בבוקר, כי יום ראשון בבוקר כולם זה, אני אדבר איתו ביום שני אחרי הצהריים.
כן.
כן, אבל... אבל
אתה יודע, יובל, תראה, זה כאילו נותן לי הרגשה שצריך להיות בן אדם עם אופי מסוים כדי להצליח, כי מה שקורה, יש אומנים שמגיעים אליי, שסיימו בצלל, בצלל הם נחשבו באמת כוכבי המחזור, ואמרו להם, אתם מדהימים, תצאו החוצה, התנפלו עליכם. הם יוצאים החוצה, שום דבר לא קורה.
נכון.
והם נעלמים.
נכון.
והם לא יודעים מה לעשות, והם נכנסים לדיכאון. עכשיו, וכאן אני נכנסת מהמקום הזה של, בוא ניתן לכם את הכלים, גם של התודעה, וגם הכלים העסקיים, כדי לקדם את עצמכם. כי הדבר הזה לא קיים מספיק בבתי ספר. אבל אני שואלת, אם זה מישהו שהוא באמת, לא עם הביטחון שיש לך, איך הוא מתגבר על זה? איך עושים את ה... מה צריך לעשות? מה אתה יכול להגיד לאנשים כאלה שיוצאים החוצה ואין להם מושג מה לעשות?
אני לא רוצה להישמע כמו איזה מנטור, אבל יש שלושה דברים שצריך לאמץ אותם. ניהול רגשות, ניהול זמנים, וניהול כספים. לקח לי הרבה זמן. זה עבודה שלא נגמרת. זה עבודה שלא מסתיימת. את הכל הזה כמו להיות בכושר. עכשיו, לגבי הדבר הזה, מה שקורה בחממות של בתי הספר, נשאר בחממות של בתי הספר. אין חוקים. יש אנשים שהם פסיביים לגמרי, אבל יש להם איזה דילרים או גלריות שרודפים אחריהם, והם כל היום יושבים והם באמת בהלם. ויש כאלה שצריכים לדחוף את עצמם. אין פה איזה מפתח להצלחה. יש כל כך הרבה סוגים שאפשר להצליח. בכלל, תגדירי לי הצלחה. מה זה הצלחה?
זה לעשות להיות... מה שאתה אוהב.
לא, זה רק חלק, כי בסוף אתה גם צריך לחיות. מה יותר...
לחיות ממה שאתה אוהב.
מה יותר מחמיא? להיות השטר של 20 שקל, או להיות על שטר של 200 שקל? שטר של 20 שקל יש לכל ילד ברחוב. וכולם יש להם שטר של 20 שקל. לא לכולם יש שטר של 200 שקל. אבל מה עדיף? עכשיו, בסוף, בסוף, אני לא בסוף, אבל...
מה עדיף בגישה שלך?
להיות שתי השטרות.
לא, אבל באמת אני חושבת שעלינו על איזה נקודה שאתה מתאר את עצמך עם אישיות מסוימת.
אבל זה רק אני.
עם כוחות מסוימת.
אני, מה שאני אומר לאומנים, אני זוכר שלימדתי קצת במכון הטכנולוגי בחולון, באתי להם ואמרתי, תקשיבו, אני לא איש חינוך ולא כלום, אבל אם אתם מלמדים פה 4 שנים אנשים, ואתם לא עושים בסטימסטר האחרון קורס בכלכלה, מה זה חשבונית, מה זה רואה חשבון, מה זה קרן השתלמות, מה זה מעם, מה זה, כן. מה זה עוסק זעיר, מה זה עוסק מורשה, מה...
ברור, אבל זה לא רק זה. אתם, זה גם אתם, מה, איך אתם מנהלים את המחשבות את, שלכם.
אתם, זה קורס שפחות מ-80 בציון, אף אחד לא מקבל תעודה. לא, מלמדים אותם הכל, גם מעצבים וזה, לומדים, פותחים סדנאות, מעצבי אופנה, מעצבי תכשיטים, והם נופלים, הם לא מבינים בכלל מה קורה. לי לקח המון שנים להבין בכלל שאני אומן. לא הבנתי מה זה. עד היום אני לא מבין מה זה. אני מתנהל בעולם. ההגדרות הן לפעמים פוגעות בי ולא פוגעות בי. אני לא עסוק בלהיות אומן, אני עסוק, כמו שאמרתי על ילדים, המילה חינוך בלטינית, הפירוש שלה, אדיוקציה, זה הדרך החוצה. הורה טוב זה זה שמחנך את ילדיו פשוט לעוף. אומן, כמו שאמרת בסטודיו, צריך לדאוג שהעבודות שלו ייצאו. שום דבר לא גדל בחושך, דברים גדלים באור, אוקיי? אתה צריך לשאוף שהעבודות שלך יצאו.
זה חלק מהשליחות.
בדיוק, אומן שקשור, אני תמיד...
זה כמו שירים במגירה, מה זה עוזר?
נכון, אני משתדל מכל סדרה של עבודות להשאיר איזה משהו קטן לילדים שלי, אני יודע אם הם ירצו את זה, אבל שיהיה איזה משהו שהוא בגדול לא יוצא. אבל הכל צריך לראות עולם. לראות עולם. עכשיו, כל הסיפור הזה של הרגשנות הוא, תראי, שוב, אני לא...
זה עניין של אישיות.
נכון, לכן אמרתי, אני יכול לדבר בשם עצמי. תראי, יש גם המון בעיות שהן כורח המציאות. ישראל היא מיקרוקוסמוס, מרתק לעשות באומנות. מרתק לעשות באומנות, אבל גיהנום בשביל לחיות בו כאומן. לא רק כאומן, הרבה פעמים גם בתחומים אחרים. מעצבי אופנה, מלא אנשים. אבל גם אפשר לחיות מזה, ואפשר גם להצליח. גם הצלחה לפעמים היא באה והולכת, ולפעמים היא מאוחרת.
אתה הגעת לחול גם, היו לך תערוכות בניו יורק.
זאת הייתה משימת חיי. תראי, אחת הבעיות שיש פה, ואני לא רוצה, זאת אומרת, מי שרוצה להיפגע, זה בסדר גמור. כולם פה כמעט מורים לאומנות. זה אסון. זה אסון.
למה?
כי... קודם כל זה לא טוב לאומנים עצמם, זה לא טוב לסטודנטים לאורך זמן, זה לא טוב לסטודנטים כל כך תמיד, וזה לאורך זמן לאומנים. זה מייצר פה מוקדי כוח מיותרים, זה יוצר פה אנשים שבמקום להילחם להציג בחול, כן? לקחת את המשאבים, את האנרגיה, את הזמן, את ללמוד את זה, הם עסוקים בקביעות, הם נלחמים להיות פרופסורים, שזה בסדר לחלק מהם, אבל זה מלחמה, אני רואה...
אבל מי ילמד?
זה בסדר גמור ללמד, אבל כשזה החיים שלך, ואתה תלוי בזה, ואתה נלחם לקביעות ופרופסורה, במקום לקחת את האנרגיה והזמן, ולהשקיע את זה, להגיע לחול, לנסוע, זה משאבים, יש לנו משאבים מוגבלים של זמן, של כסף, של רגשות, של כל מה שצריך, של כישרון, ובסוף הכישרון הגדול, בכל תחום, זה לקחת את כל הכישרונות שלך, ולרתום אותם למה שאתה רוצה. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שאתה אומרת, תגיד, איך היא מצליחה? איך הוא מצליח? היא חרה של אומנית, הוא חרה של אומן, הוא מעצב גרוע, איך היא מעצבת גרוע, איך הם מצליחים? למה? כי הם רתמו הרבה מהיכולות האינטלקטואליות שלהם ורגשיות שלהם, ה-EQ וה-IQ, לקדם משהו אחד, וזה הכישרון הגדול.
נכון, כי הכישרון זה רק 10%. כל היתר
25.
זה עבודה.
נכון, העולם מלא במוכשרים, ולהיות מוכשר זה לא מספיק. ולכן אני אומר, הרומנטיקה הזאת היא לא... אצלי אין לה מקום. אצלי אין לה מקום. ואני... וזה תהליכים. אני אומר לאומנים צעירים שאני מדבר איתם. רבותיי, אומנות זה לחזקים. מי שחלש, שזה יהיה התחביב שלו וימצא מקצוע אחר.
וואו.
אוקיי? זה דבר אחד.
ככה
זה...
אומרים גם לשחקנים.
אוקיי. אתה אומנים, תלך זקוף ברחוב שאתה בחרת בזה. אני רואה כל מיני כאלה נבחים מסתובבים לי. תקשיבו, אנחנו לא חיים באיזה עולם מדומיין של פעם. אנחנו חיים בעולם שכל אחד מודע לעצמו וכל אחד הלך לטיפול, ואנחנו, יש לנו את כל הידע בעולם נמצא בקצה הבוין שלנו בטלפון, אוקיי? וכולם חושבים, ואם אנשים מאוד מאוד רגישים, אז בבקשה, זה קרקע פוריה למלא את זה בתכנים טובים. אם אני אחשוב שאני הכי מסכן בעולם, ויהיה לי את החשיבה המרטירית הזאת, תודעה קורבנית זה הורס אותך. אני יכול לומר לך שהסטודיו שלי, שהוא מרחב פעולה להרבה דברים. כרגע גם אנחנו מפעילים שם גלריה לאומנות שנקראת חלל בסטודיו, ועושים אצלי מסיבות. ועושים אצלי מסיבות ומצלמים אופנה, ועושים הפקות של זה, ואני סרטי סטודנטים, אני משאיל למי שאני יכול, קחו מפתח, תעבדו, לא לקח כסף מאף אחד. המקום הזה הוא זירה לפעילות. אבל אצלי בסטודיו מגיעים אנשים מראשי המשק והכלכלה. אני לא בא להשוויץ. לא פעם יושבים אצלי אנשים שכל אחד היה מקנה בהם, שלפעמים גם הנהג מחכה בחוץ, והם מספרים לי כמה קשה להם, וכמה הם היו רוצים להתחלף איתי, ואיזה כיף לי שיש לי כזה גן משחקים. ועל הדרך מספרים לי כמה חובות יש להם, וכמה מינוף יש להם, ואם עד סוף השנה הם לא יחזירו ככה וככה מיליונים לבנק, או עד סוף החודש הם צריכים כמה מיליונים למשכורות, הם לא יודעים מה יהיה. למה אני... למה האומן או האומנית שחושבים שחסר להם 10,000 שקל עכשיו לאוברדרפט או לשכר דירה שזה באמת קשה? למה אתה חושב שאתה יותר מסכן מהאיש הזה שהוא בחובות של מיליונים? הוא לא ישן בלילה, לא פחות ממני. מי שם אותי להיות המרטיר מספר אחת? אני לא יכול לסבול את זה. אני לא יכול לסבול את זה. יש לנו מספיק קשיים בחיים שראוי להתמודד איתם ולא להסתכל ככה על הדברים.
אז כמה זמן אתה
מקדיש לשיווק? הנרקסיזם הזה הוא הרס.
כמה זמן אתה מקדיש לשיווק?
אני לא מסתכל על זה בצורה כזאת.
אז איך?
אני לא מסתכל על הדברים, רוב הפעמים אני לא מסתכל על דברים כעניינים נקודתיים, אני מסתכל על זה כרעיונות.
אוקיי.
אתן לך דוגמה. הרבה פעמים הצגתי בתערוכות וכמעט לא נמכרו עבודות. בהתחלה אתה אומר, בוא נה, איזה כישלון, איזה בסה, כן, באו, ראו, קנו, לא קנו, נסעו, לא חזרו. זה אפשרות אחת להסתכל על זה. שהיא כולה אגו, שיש מקום לאגו, ואחרי זה אני רוצה גם להגיד על זה משהו, והאפשרות השנייה להסתכל על זה כתהליך. אוקיי? אותה תערוכה שלא קנו, אחרי חצי שנה מגיע מישהו, ופתאום אומר, בוא נה, הייתי בתערוכה, אבל הייתי קונה 5 עבודות בסטודיו. אז התערוכה הייתה הצלחה או לא? איך אתה שופט את זה? זה תהליכים. זה תהליכים, אוקיי? תערוכה אחת פתחה לי תערוכה לעוד מקום. אז כן מכרנו, תערוכה אחת מכרנו, אבל לא קרה מזה כלום אחרי זה, ביי. איך בכלל מודדים את הדבר הזה? הדבר הזה, זה מודדים את זה, מודדים את זה בתהליכים.
אבל איזה פעולות, יובל, אתה עושה כדי לקדם את האומנות שלך?
נגיד אני רוצה לעשות איזשהו פרויקט, אוקיי? נגיד אני רוצה לעשות פסל. העבודות שלי, הרבה מהעבודות שלי עולות הרבה מאוד כסף לעשות אותן. וחלק מהתהליכים האלה, דרכם אני לומד. אני עוסק ב... עשיתי הרבה דברים באומנות שלי שאני לא יודע איך עושים. עשיתי פוחלצים, אני יודע איך לפחלץ. אני יודע לפחלץ כמו שאמא שלי יודעת לפחלץ. מאיפה אני יודע לפחלץ? עבדתי בפורצלן, אני יודע לעבוד בפורצלן, אין לי מושג, אני יודע לעבוד בפורצלן כמו שלא יודע מה, כמו ש...
אז מה, איך עשית?
אני כל פעם לוקח תחום, אני, הצורה שבה אני עושה אומנות, וזה אני, יש לי ויז'נים, אני רואה דברים. יש אומנים, יש מוזיקאים שיש להם מנגינה שבאה לראש, ויש כאלה שצריכים חצי יום לשבת עם הגיטר או הפסנתר ולהלחין. אני לא, אני יש לי מנגינה שבאה לי לראש, יש לי ויז'ן. זה צריך להיות צילום, זה יהיה צילום, צריך להיות פיסול, זה יהיה פיסול, צריך להיות פורצלן, תלת מימד, מעץ. מציור, אני בסוף בשיטת האילומינציה מזקק את זה למה שאני צריך, ואז מתחיל התהליך המעניין שפה נמצאים הרבה מפתחות נמצאים בתוך המקום הזה. אני לוקח תחום ואני מתחיל ללמוד אותו. לוקח לי שנה ללמוד את זה. איך עושים פוחלץ? אני אקנה פר ופרה, אני אלך אתם ברחוב ואני אלך אתם, מי עשה לי את זה בכלל? הלכתי לאנשים, תשמע, תלך מפה, תעשה לי טובה, מה אני יודע? יודע לפחלץ כבשים וזה, ואיך אני אחבר לך, אני אשכח חצי גמל. פורצלנים, אין תנורים של 2 מטר, איך עושים נוסף נטוסים של 2 מטר? איך, הרבה, אני לא צלם, אני לא יודע לצלם, אני עובד עם אנשי מקצוע. אני הגעתי למצב שאני כמעט לא רוצה להיות מעורב בתהליך העבודה שלי, אפרופו אגו. אני לא רוצה להיות תלמידו, אני לא רוצה להיות, כתב היד שלי לא מעניין אותי. לא מעניין בסוג העבודה שאני עושה, הרבה מלמדת. נכון שבסוף אני כל הזמן נמצא בתהליך העבודה, אבל תלת ממד, איך אני עושה את עצמי בפסת תלת ממד? זה עלה כמו דירת חדר בתל אביב. אז אני עושה...
שאתה משקיע?
לא, אז זה העניין. יש דברים שאני משקיע, ופה הסיפור. אני עובד הרבה מאוד עם שיתופי פעולה, עם חברות, עם אספנים. בוא, יש לי חלום. אני רוצה הרבה מה... למה אני אוהב הרבה מהחברים שלי עם אספני אומנות? מה זה אספן אמנות? אספן אמנות זה על הדרך, זה אנשים שהם יזמים. אין הבדל ביני שאני רוצה לעשות איזשהו פסל תלת ממד שיכול להגיע ל$300,000 או יותר, שזה שנתיים וחצי עבודה, לבין יזם שאומר, תקשיב, אני רוצה להקים שכונה עכשיו בדרום באר שבע, אני צריך אדמה, אני צריך להוציא, זה, יש לי רעיון לשכונה, אז גם לי יש רעיון וגם לא יש רעיון, גם הוא יזם, אני חושב כמו יזם. והרבה פעמים התהליכים של החשיבה הם חלק מהיצירה. זה לא כזה, הפתרונות שאתה מוצא בדרך, זה כל התהליכים, זה כמו להיות מאוהב. יש אישה שאני מאוהב בה שהיא אשתי, אבל זה שאני מאוהב בה זה סך כל הדברים שאני עושה במהלך היום. זה התשוקות שלנו, זה הריבים שלנו, זה האהבות מהדברים, הזמן שאנחנו חולקים יחד, ההתפתחות, זה המון המון דברים. זה לא לשבת ולצייר מול הקנבס כמו אומנים אחרים, שאני עושה הכל חוץ משמן על בד, אבל למה אני אומר? אז אני משתף את האנשים, אני אומר, שמה, יש לי איזה פרויקט, אני צריך עכשיו 20,000 יורו. בוא, תן לי את זה, אתה תקבל את העבודה הראשונה, אתה תקבל זה, תבוא לסטודיו, זה, ואני משתף אותם, אני מלהיב אותם ברעיון שלי, כמו שהם משקיעים בכל תחום, בסטארט-אפים, באנשים שעושים נדלן, אנשים שיש להם מפתחים רעיונות ופטנטים, אומרים, שמה, יש לי פטנט, בוא תשקיע בי. יש לי סטארט-אפ, בוא תשקיע בי, אני רוצה להלהיב אותו, להגיד לו, תשמע, זה מעניין, בוא תראה, תיכנס לחלום שלי, בוא תהיה שותף לרעיונות שלי, לחזון שלי, ולעיתים אני מצליח לעשות את זה. כי אני חושב ברעיונות, אני לא עסוק בלחבות צריפות ולפתור דברים, יש דברים טכניים, אבל כל העשייה היא תהליך מאוד גדול, המזל שלי. שאני כל כמה זמן מחליף, אני זורק את העבודה שלי ועושה משהו חדש לגמרי. אני לא יכול להבין אמנים שכל השנים עושים אותו דבר, אבל אני מדבר בשם עצמי. וזה חלק מהמפתח של מה שאני עושה. זאת אומרת, אני מהר מאוד, כשאני יודע איך העבודה הבאה שלי נראית, אין לי סיבה לעשות אותו. אחד הדברים הכי מסוכנים לאומן או ליוצר זה שהוא מתחיל להאמין מה שאומרים עליו. תמיד לצאת מאזור הנוחות, אבל זה אני. לכן יש לי ציור ופיסול וזה, וכל כמה שנים יכולים לבוא אליי אנשים ולראות עבודות אחרות לגמרי. שאני אפילו לא מאמין שעשיתי אותם. רק שעשינו את הספר שעשיתי לפני 5 שנים, ספר בהוצאת אופר לוין, שהוא אספן גדול ואדם יקר לי מאוד, הבנתי כמה דברים עשיתי באומנות ששכחתי בכלל שעשיתי, כמה דברים התעסקתי בהם. בצילום וזה ואוניות ופרוות.
ספר של כל האוניות.
כן, ספר שנקרא לימוד וחמלה, שנמצא בכל החנויות. ספר של 400 עמודים, שגם פתח לי הרבה מאוד דלתות, אבל הרעיון הוא, שכל פעם שאני דרך העבודה הבאה שלי, נראית, אין לי סיבה לעשות אותה. אני תמיד בורח מאזור הנוחות. אני אומר, זה כמו אנחנו לא חושקים במישהו שחשקנו בו פעם. די, זה נגמר. אני יכול להגיד כגבר, או כאישה, יכול להגיד, הוא היה בן זוג שלי, הוא חמוד. הוא מצחיק, אבל אני לא נמשכת עליו יותר. די, זה נגמר. אבל אף חברות יגיד את שמי, אבל הוא סקסי והוא חמוד. בסדר, אבל אצלי זה קבע, די. אני נקסט. אני יותר מבין יזמים גם ככה. מה זה יזם? הוא מקים איזושהי חברה, אומרים, מה הם מוכרים את החברות שלהם? יזם זה אחד שהוא רוצה כל הזמן להמציא ולפתח. הוא הקים חברה, הוא לא רוצה לנהל 1,000 עובדים עם רואי חשבון ועורכי דין ויועצי מס. זה לא מעניין אותו. הוא מוכר את החברה, הוא ישיר לעצמו אחוזים, אבל הוא ממשיך הלאה לסטארט-אפ הבא, הוא לא מנהל, הוא לא רוצה להיות מנהל, זה לא מעניין אותו. זאת אומרת, לא כולם, חלקם כאלה. כל הזמן עוד ועוד ועוד. גם אני לוקח הרבה מאוד השראה מהיצירתיות של יזמים גדולים.
כן. מה הבנת לגבי התקופה הנוכחית, שקודם דיברת על זה? מה שונה בתקופה הנוכחית לעומת תחילת הדרך?
האתגרים הרבה יותר גדולים. התהליכים שלי הרבה יותר איטיים. אחד התובנות שהיה לי מאוד קשה לקבל את זה. זה מין אקסימורון. אקסימורון זה לא פרדוקס. אקסימורון זה משהו שיש לו משמעות. שככל שאני הופך להיות אדם, אני מקווה להיות אדם טוב יותר. אדם שלם יותר. אני פחות עסוק עם האגו שלי. אבל אם אני עסוק פחות עם האגו שלי, פחות חשוב לי להשוויץ באמנות שלי, במרכאות או לא במרכאות. וזה פוגע בקידום שלי. כי אני עובד בסטודיו פתאום בגיל 60, 50, ואני מאוד מאוד נהנה, ומה אכפת לי? אני אומר, רגע, 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 אתה... אני צריך, יובל, צריך לפתוח מבהירים ולצאת, אבל לא, לא, לא בא לי, מה אכפת לי מה הוא יגיד, מה זה, זה לא מעניין אותי. והבנתי שקורה פה משהו שהוא לא טוב. היה לי, היו לי כמה משברים גדולים בתהליכים שלי, אבל זה היה משבר אישי שאולי גם שייך למשבר
גיל
40, שהיום זה כבר 50 פלוס. להבין איך לשלב את הדברים האלה, וכשהבנתי שאני פועל לא מתוך אגו, שלאגו יש אולי 10-15% בכל התהליכים האלה, זה פתח לי הרבה מאוד דלתות. אגו זה דבר שממש מעכב. רגשות זה דבר שמעכב. לא רק שנות. אני רוצה להגיד איזה משהו בעניין, אבל זה הבנה שלי. רגש זה, זה, זה תופעה משנית. רגש מפעיל אצלנו משהו. ובגלל שזה נורא חזק, אנחנו רואים, זה אותנטי. אנחנו רואים אנשים שהם, נגיד, לא יודע, אלא פמיליה, עודי כדורגל הכי מופרעים. אתה אומר, תשמע, הוא אותנטי, הוא באמת. כל מיני תלמידי ישיבה שהם יושבים ולומדים, אתה תשמע, הוא אותנטי, הוא... הקיצונים הולכים עד הסוף, לא, הקיצונים שהולכים עד הסוף מופעלים על ידי, בדרך כלל על ידי הרגשות שלהם. ורגש זה תופעה משנית. היא יושבת על... נסעתי ברחוב, נסעתי עם האוטו, מישהו חתך אותי, אתה אומר, תשמע, קופץ, תשמע, תראה את המניה כזה, חושב שהכביש של אבא שלו, כל הישראלים אלימים, תראה איזה אלימות וזה וזה. מה זה מפעיל אצלי איזה משהו. בסוף אתה רואה איזה מישהי, אדם מבוגר, נהג באוטו, לא שם לב, ואני ישר בניתי ערים וגבעות על הדבר הזה, על הרגש האותנטי הזה. להיזהר מזה. זה מעכב בסוף, להבדיל בין תפל ועיקר, מה מעכב אותי. לא פחות לחשוב ממה אני מצליח, תחשוב ממה מעכב אותי. אנשים שמורידים אותך, להיות בחברתם של אנשים יוצרים, של אנשים חיוביים, של אנשים חושבים. סקרן, אני אדם סקרן, אני קורא המון על... עכשיו אני קורא את הביוגרפיה של נפוליון, קראתי 1,000 ביוגרפיות. אני חוקר על... באמת חוקר. קורא הרבה על קפיטליזם, על, 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 על היווסדות אמריקה, על פילוסופיה, המון תחומים מעניינים אותי. המון המון תחומים מעניינים אותי. ובסוף יש לי איזה מראה בראש, ואני אומר, זה מה שאני רוצה לעשות. זה לא מחלחל לאומנות שלי. אני עוד דבר נורא, שאני באופן אישי אלרגי אליו. Make art, not contact. אומנים לא עושים מחקר. שאומרים, בתי ספר, אנחנו עכשיו חוקרים, לקחתי, הוא חוקר. האומנות שלי לא מבוססת על אידיאולוגיה, ולא על רעיונות, ולא על מצבי רוח. אומנות פוליטית בדרך כלל מחטיאה. אומנות להטאבית בעיניי מחטיאה. אני לא עסוק... ברגשות שלי, אני עסוק במשהו הרבה יותר עמוק שאני לא יודע להסביר אותו. אני רוצה להגיד איזה מילה בעניין הזה של האומנים. אני מצאתי דוגמה נורא טובה בספרות. יש פרץ של סופרים וסופרות מאוד מוכשרים בישראל, כי יש פה כותבים נהדרים. ואז בגיל צעיר מוציאים את הרומן הראשון, וזה קצת פלורנטין והודו, וחזרתי בתשובה, וחזרתי בשאלה, וזיונים, ופלורנטין, ו... וככה וככה, ורומן קולח ומקסים, שאפשר לעשות בזה גם סדרת טלוויזיה. ואז מגיע הרומן השני, ואין מה לכתוב. הרומן הראשון היה ביוגרפיה קטנה שלי. סופר זה אחד שיודע להמציא סיפור. שם המשבר הגדול. אני לא סופר כי אני ידעתי לכתוב יפה, אז אחר כך זה הולכים להיות מנחים של סדנאות כתיבה. בסדר. סופר זה אחד שממציא סיפור. וכשאנשים לוקחים את זה בעיניי, אמנות טובה קודם כל היא אמנות טובה. עבודה טובה שאני רואה זה כמו שגבר נמשך לאישה ההפך. זה מהבטן, בום. זה לא, אין פה שיפוטיות. אבל הרבה אמנות שמגיבה לאידיאולוגיות, זה לא השטח שלי, אני חייב לומר, זה לא... אמנות פוליטית טובה, היא לא מתעסקת בפוליטיקה. היא מתעסקת בדברים הרבה יותר גדולים, אוקיי? זה קל נורא ליפול לדברים האלה, אבל זה לשיחה אחרת. זה תהליכים של אמנות, אולי פעם מדבר על אמנות, איך עושים אמנות. זה לשיחה אחרת.
כן, אז תראה, בוא, אני רוצה שתספר לי... מה זה המיזם הזה שיש לך? שם בסטודיו. ראיתי שהקצבת מקום לאומנים, ושמח שספר על זה.
אני...
לקראת סיום.
אני... במהלך הזמן תמיד מגיעים אליי כל מיני אנשים לסטודיו, והם מבקשים הרבה פעמים. אחד הדברים שאני מציע לכולם, אגב, זה לפרגן לחברים שלהם. עזרתי להרבה אומנים למכור אומנות. מי שאני יכול, אני עוזר לו, שולח אנשים, אומר לו, תעשה, זה נורא נורא חשוב, לעזור, לפרגן. זה, זה, זה מראה על כוח, שאני לא מאוים, שיש מקום לכולם, שיש לי מקום לתת. לא ללחלך סתם, לא להגיד דברים לא טובים. יש לך משהו טוב, תגיד, יש לך משהו לא טוב, תגיד את זה באישי. אנחנו, אני לא, גם אני חוטא בזה לפעמים, אבל לא להביא רע, לא לעשות רע על חשבון אחרים. במהלך הקורונה יש לי סטודיו יחסית גדול, ויש לי איזשהו משרד, והמשרד הזה לא הייתי צריך אותו, ושלושה חבר'ה שעובדים איתי, שאני בקשר איתם, ואמרתי להם, קארן דולב, רייצ'ל ויינשטוק וישי חוג'יסטה, שלושה אומנים צעירים, שתי אומניות ואומן, שאני חושב שהם גם מאוד מוכשרים, שאמרו, בואו נעשה פה איזושהי חלל צוגה, והתחלנו עם איזה משהו שקראנו לזה חלל בסטודיו, ואנחנו מציגים רק אומנים שלא הציגו כמעט, לפעמים בקבוצתיות, מישהו יותר מבוגר, ועשינו כבר 14 תערוכות, עכשיו היינו באיזה הפוגה, אנחנו מתחילים עוד עכשיו בתערוכה קבוצתית, בחודש הבא, ובניתי איזשהו מודל, אני, זה לא מטרת רווח, אני מממן להם את הכל, הם מממנים רק את הבייגלה ואת הבירה והיין בכניסה. אני דואג לכל מה שצריך, אני לא לוקח שום דבר. אני משתדל ומצליח לעתים למכור להם אומנות.
וואו.
ואז אני מקבלים 100% מהכסף.
100% אומר, זה, מהכסף.
ברור, זה, yeah. זה הטלפון של הזוג הזה. צלצל אליהם, קח להם את העבודה, תבוא אליהם הביתה, שתה איתם קפה, תכיר אותם. תגיד להם, אני עוד כמה חודשים יזמין אתכם אליי לסטודיו. ותיצור קשר עם אנשים, להכיר אנשים חדשים. אחד הדברים...
דבר נפלא.
כן, כן.
כמה זמן תערוכה כזאת?
בדרך כלל 3 שבועות, לפעמים אנחנו מעריכים את זה, אם צריך. לי זה עשה טראפיק נהדר בסטודיו.
בטח.
ואני, תשמעי, אני אכנס פה לנעליים גדולות, בציניות ולא בציניות. אחד הדברים שהחברה האמריקאית, עם כל החולאים שלה עושה, זה שאם אתה באמת מיליארדר כבד, אתה תורם את כל, אתה תורם את רוב ההון שלך. אתה כאילו אומר, אני מחזיר לחברה שאפשרה לי להצליח.
נכון.
מי שלא תורם את רוב ההון שלו, הוא כנראה לא ממש עשיר. זה כבר סמל סטטוס. אני משתדל להתנהל ככה בעניין של האומנות, בעולמי הקטן.
זה מדהים. מה צריך לעשות אומן שרוצה לבוא להציג אצלך?
אנחנו, יש לנו איזה מין... אני פחות מתעסק עם זה, אני נותן להם יותר לנהל את זה. אני יותר יושב למעלה, אבל הם עושים איזושהי ועדת קבלה. על הדרך, הם גם בעצמם לומדים מה זה יחסי ציבור, מה זה קשרים עם עיתונות, מה זה זה. הם לומדים, הם צוברים כוח.
אתה מגדל דור
אני משתדל,
של אומנים שידעו להתפרנס מהאומנות.
אני אומר להם, כן, בוודאי, 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 בטח. וזה משהו שאני מאוד גאה בו. זה מודל שלא קיים. זה מודל שלא קיים. אותי בתחילת הדרך תמיד ישים אותי שאני סוחר ואני מוכר אומנות. אמרתי תמיד, רבותיי, סוחר זה מתווך. הוא קנה את הנעליים האלה או לא יודע מה, את הדבר הזה, את האוטו הזה ב-100, והוא מכר אותו ב-110 או ב-200. אני לא עוסק בתיווך. אני מתפרנס ממה שאני עושה. ועכשיו, כשאני יכול, אז אני אראה לכם שאני עוזר ומוכר לאומנים אומנות, ואני לא לוקח שום דבר. כי אני לא מתווך. אני לא סוחר אומנות. אם אני יכול לעזור להם, אז אני עוזר להם. זה הכל.
זה פשוט מרגש. אז לאן הם צריכים לפנות? מה לכתוב בגוגל?
חלל בסטודיו.
חלל בסטודיו?
כן. אבל רק באמת אומנים מאוד מאוד צעירים שלא הציגו. כי אם אנחנו נעשה איזשהו פתח, אז אנחנו לא נצא מזה, וכתבו עלינו בכל מיני מקומות, ומבקרי אומנות, ואני מאוד מאוד גאה בדבר הזה. וזהו. ואני רוצה להגיד, להיות אומן זה בעצם לחיות את החלום ושברו. הרוב זה לדעת לקבל דחייה, ולדעת שהרוב לא מצליח. ולקחת את זה בחשבון כתאום ציפיות. אוקיי? זה נורא נורא חשוב. נורא נורא חשוב. אחד, התאכזב שלא עשו לו תערוכה באיזה מתנס של הקיבוץ. ואחת, תתבאס שלא עשו לו תערוכה באיזה גלריה קטנה, באיזה מושב. ואחד, התבאס שלא עשו לו תערוכה במוזיאון, ואחד, יחס שלא עשו לו תערוכה במומה, או בפייס גלרי. כל אחד ימצא את המקום שלו להתבאס.
זה עניין של בחירה.
בדיוק.
כן.
הכל עניין של תאום ציפיות. ואם לא הצלחתי, אז איך אמר...
לא עשיתי מספיק.
איך אמר אדיסון? לא. מצאתי עוד כמה דרכים איך לא להצליח. זה הכל, ככה צריך להתקל על זה.
כן, עשיתי עוד ניסיונות.
בדיוק, בדיוק. גם מילה כישלון. כל כך הרבה אומנים גדולים בהיסטוריה, חייהם היו כישלון. אז מה, איך אתה מגדיר כישלון? איך אתה מגדיר הצלחה?
אין כישלון, יש התנסות שלא הייתה יפה.
נכון, זה הכל.
תראה, זה באמת הכל עניינים של תודעה, ש... זה מאוד מעניין לשמוע איך אתה מנהל את זה, מגיל מאוד מאוד צעיר, איך אתה מבין מה המשמעות של האגו, מה התפקיד של האומנות.
יש גם תקופות לא קלות, אבל גם כל עסק חווה תקופה לא קלה.
נכון.
כאילו, יש עסקים שנסגרים בפשיטות רגל, יש עסקים שמתוששים, אז יש תקופות טובות, לא טובות. זה חלק.
נכון.
זה חלק מהעניין.
ולכן צריך לדעת גם איך לנהל, איך לנהל את הכסף, לנהל את הזמן.
קודם כל, לנהל את הרגשות.
כן.
זה המעכב הגדול ביותר, רבותיי.
נכון, כי רגש מוביל לפעולה.
זה
ולכן...
בעיניי צריך להישאר רגשן, אבל... להיות רגיש, אבל הרגשנות והאגו זה רע. יש אמרה נורא יפה שאומרת, יום רע בחיים הוא יום טוב לאגו. לזכור את זה.
יום טוב לאגו.
כן, יום רע בחיים הוא יום טוב לאגו.
אהה.
אוקיי? הפוך, לא יום מוצלח.
שמה? שהאגו...
אתה מעמיד אותו חזרה במקום, לך עכשיו תעמוד בפינה, עם הגב לקיר, ואתה בעונש. כן, זה כאילו... לפעמים אני חושב על זה ככה גם.
כן. טוב, אז קודם כל, באמת תודה רבה. תודה רבה שבאת, ותודה שאתה ככה משתף את הדרך שלך ואת המחשבות שלך, כי זה באמת מעורר השראה. המקום בסטודיו זה בכלל דבר מדהים, וזה שאתה מבין את החשיבות של לתת לקהילה, זה פשוט נפלא, באמת.
כן, זה משהו שאני ממשיך אותו.
אז מי שמקשיב ורוצה, אז באמת תחפשו בגוגל מקום בסטודיו.
חלל בסטודיו.
חלל בסטודיו.
כן, חלל בסטודיו.
חלל בסטודיו, טוב, אני גם
כן, גם אפשר לכתוב באנגלית, בפייסבוק, באינסטגרם, החבר'ה צעירים מכירים את המקום הזה.
אוקיי. ואני בקרוב אפתח גם קורס בזום, כדי לעזור לכם קצת בענייני התודעה, התפיסה, וגם הכלים, אז תכתבו בחזרה, מי שמעוניין, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. אז תודה רבה.